אני עדיין זוכר את הרגע שבו סבא שלי לקח אותי למפעל האורות בו הוא עבד, אורלק, ברמת ישי. יצאנו ב-4, 5 בבוקר, משהו כזה, מקריית ביאליק, וריח האורות הטרי, אם תרצו. כן, אתם לא מכירים הרבה אנשים שמדברים בהתרגשות כזאת על מפעלים ועל התעשייה ועל הכל, אז זה מה שאנחנו רוצים לעשות כאן, לעורר אהבה וכבוד וחיבה וקנאה לתוצרת הארץ, לחלב, לחצץ, לעוגות, לריבה, להכל, כמו שאמר אלתרמן, מתוצרת הארץ. שלום, אני עידן קבלר ואתם על כנפי צמיחה, הפודקאסט מבית הרשות להשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה. אז מה צריכה מדינה? חינוך טוב, ביטחון, צבא חזק, כסף, כלכלה. כל מדינה רוצה שיהיה לה כושר ייצור, מפעלים יצרניים שיכולים להניע את גלגלי המשק, שייצרו עוד מקומות עבודה. אז בשביל שכל הטוב הזה יקרה, לפעמים התעשייה צריכה דחיפה, עידוד, סיוע, גם מול שאר מדינות העולם שמבינות שאין כלכלה בלי כושר ייצור. יש לי חדשות טובות בשבילכם. ייתכן שאתם יכולים להיות חלק מזה, ולקבל תמריצים, בכסף ובהטבות מס, בעבור השקעות שתעשו במקומות שבהם למדינה חשוב לתת דחיפה. זה קצת מורכב, והתהליך הוא בירוקרטי ומאתגר, ובשביל זה נולד בדיוק הפודקאסט הזה. לעשות את הדברים פשוט, ולחשוף בפניכם, בצורה פשוטה ובגובה העיניים, את האופציות שיש לכם. בכל פרק נארח כאן בכיר או בכירה מהתעשייה הישראלית, ולצידם את אחד מאנשי הרשות להשקעות. ביחד אנחנו נבין קצת יותר איפה כדאי להשקיע, מה יוצא לכם מזה, למה צריך בכלל מפעלים בישראל, ולמה, כשכולם מדברים על יוקר המחיה, המדינה בוחרת להזרים כסף לתעשייה כחול לבן.
כנפי צמיחה הפודקאסט הכלכלי מבית הרשות להשקעות.
הרשות להשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה.
משקיעות.
משקיעים בתעשייה הישראלית.
כנפי צמיחה.
מגיש עידן קבלר.
והיום, בפרק הבכורה של העסקת הזה, אנחנו מדברים עם שניים, הדוקטור רון תומר, נשיא התאחדות התעשיינים ויושב ראש נשיאות המעסיקים והעסקים בישראל, שלום.
בוקר טוב.
ואולי מישהו שאני יכול לקרוא לו המארח שלנו, מר שלמה אטיאס, מנהל הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה, שלום שלמה.
שלום לכם.
שלמה, לפני שנדבר עם רון ונדבר בהרחבה, כי אני יודע שרון מאוד מאוד אוהב מפעלים ותעשייה, קח אותי לחיבור שלך, לפני שנגיע לרשות ההשקעות, לפני שנגיע למה שאתם נותנים, על ה, אתה יודע, מה עושה לך הדיבור על ריח המפעל והחרושת?
אז אתה מדבר על ריח המפעל ואת החוויה שלך עם הסבא שלך, ואני יכול להביא כבן סדרות, כמי שהתחנך בסדרות, עיירת פיתוח, שמה הצבתי את עצמי, שם הבנתי, שהדרך היחידה זה חינוך טוב, זה להשקיע, והדבר הנוסטלגי שלי, שהתפקיד הראשון שלי כבחור צעיר, זה בעצם להקים את פארק התעשייה הראשון של סדרות.
זה מה שמביא אותי אליך, דוקטור רון תומר, מכיוון שקודם כל ביניכם יש סינרגיה מאוד מיוחדת, שלא תמיד אפיינה את שני הענפים האלה, מצד אחד המדינה, רשות ההשקעות, מצד שני התעשיינים, אבל קח אותי קודם כל, לרגע שלך, לעובדה שבגינה אתה מתרגש ממפעלים, כמו שאמרת באחד האירועים באחרונה.
עידן, אתה הקראת את השיר של אלתרמן. Mm-hmm. זה שיר שמגלם את אחד מעמודי הציונות לדעתי, כי בסופו של יום התעשייה, וגם כמו ששלומי תיאר מההיסטוריה שלו, התעשייה שלובה בציונות הישראלית בצורה כמעט חד-חד ערכית. ללא התעשייה וללא הצמיחה וללא הייצור, במיוחד במדינה שלנו, במזרח תיכון מבודד, היינו יכולים להיות במקום אחר לגמרי. התעשייה, יחד עם מערכת הביטחון, יחד עם מערכות נוספות, עיצבה את המדינה, עיצבה את העתיד של מדינת ישראל, והיום היא בעצם מעצבת בשלב הבא, עתיד רחב הרבה יותר, שבעצם נותן מגוון רב מאוד לאנשים, אם במרכז ובמיוחד בפריפריה, ונרחיב על זה אחר כך, שבעצם מאפשר להם לבוא ולראות את עתידם בישראל, את הכלכלה בישראל, לפתח את משפחתם ואת הידע שלהם פה בצורה שלובה, ולכן תעשייה מרגשת אותי הרבה יותר מאשר המוצרים בקצה, שהם מאוד חשובים, היא מרגשת אותי במהות העשייה.
למה המדינה בכלל צריכה להשקיע בתעשייה? למה היא צריכה לשלם? הרי אנחנו כאילו לא רוצים לחזור לעולם סוציאליסטי מדי, נכון? שוק חופשי.
המדינה לא צריכה להיות בעלים של תעשייה, אבל לתעשייה הישראלית על כל גווניה יש עתיד גדול, עתיד של חדשנות בתעשייה, עתיד של ידע, ובעצם פה החשיבות לפתח את כל הענפים כדי לא לאבד את אותם מאות אלפי אנשים שעובדים בתעשייה, שקראו לה פעם מסורתית, אבל היא מאוד מתקדמת. עכשיו, למה צריך בעצם את עזרת המדינה? בסופו של יום, רשות ההשקעות היא כלי מאוד מאוד חשוב במרקם הזה. קודם כל, כי אנחנו מתחרים בעולם גדול. הפכנו להיות הרי כלכלה גלובלית. מה שמייצרים פה אפשר לייצר במרחק של חצי שעה טיסה בקפריסין, ואולי במצרים, ואולי באירופה במקומות אחרים, וכך הלאה. מדינות אחרות מתאבדות כדי להביא תעשייה פנימה, הן מבינות את החשיבות מהרבה תחומים. דרך, ראינו בקורונה, עצמאות יצרנית, ראינו את הנושא שעוד פעם, של לייצר מוצרים מותאמים למדינה, ולכן החשיבות פה הוא שאתה משחק בעולם גלובלי. לולא רשות השקעות, היינו מפסידים הרבה תעשיות, שבעצם היו בוחרות ללכת עם רשות השקעות זרה. כי מה ששלומי עושה פה, ועושה את זה בצורה נפלאה, הוא בעצם בא ועושה את ישראל אטרקטיבית יותר למשקיעים. שאלת, אני רוצה לבנות את זה פה. חלק מהציונות שלנו. ולכן הדבר הזה מאוד חשוב. עוד נקודה אחת שחשובה, תעשיין או כל משקיע שבונה מפעל, לוקח על עצמו סיכון מאוד גדול. הרי אם הוא יצליח הכל יופי טופי, אבל יש הרבה אנשים שמסתבכים בדרך, ולפעמים מקשיים אימון. למעשה מה שהרשות עושה, היא נותנת לו חלק מההשקעה, חלק מסוים, אבל היא עושה הרבה יותר. קודם כל, היא מקצרת את ה-return on investment שלו, את החזרה השקעה, ועושה לו יותר ודאות. אבל יותר מזה, התהליך שעושה הרשות, וזה תהליך שטויב בשנים האחרונות, והוא תהליך מאוד חשוב וחכם, עושה גם סדר לתעשיין. עצם זה שהוא מגיש את הבקשה לרשות, ויש פינג פונג מאוד פתוח, אבל מקצועי, ולפעמים התעשיין בפידבקים שהוא מקבל מרשות השקעות, הוא גם משנה את התוכנית האסטרטגית שלו. ולכן בסוף יש תוצר, שזה מפעל טוב יותר, מתאים יותר, והכי חשוב, פה במדינת ישראל.
אז שלמה, אני חוזר לך, מה העקרונות שלכם? מה חשוב לכם שלפי זה אתם עושים את הפינג פונג הזה ואומרים לו, אדוני, תשנה פה, תשנה שם?
אנחנו צריכים, כפי שאתה אמרת, אנחנו צריכים להבין שהתפיסה שלנו היא לא רק להשקיע בהון הפיזי. התפיסה שלנו היא גם להשקיע בהון האנושי. אנחנו חושבים שרק ביחד, בהשקעה, גם בזרוע הזו וגם בזרוע האחרת, אנחנו נוכל להעלות את הפריון, אנחנו נוכל להטמיע, או אנחנו, התעשיינים, יוכלו לשלב קווי ייצור מהתעשייה המתקדמת ביותר. ולכן, שם אנחנו נמצאים. אנחנו באים ואומרים, נכון להיום, הפריון, העלאת הפריון, זה הדבר החשוב ביותר. מה המשמעות של העלאת הפריון? המשמעות של העלאת הפריון זה, בסוף יעסוקו עובדים מקצועיים יותר, עם שכר גבוה יותר, עם הכנסה פנויה יותר, עם איכות חיים גבוהה יותר, וכל הדברים האלה הם מתחילים מהתעשייה, מהעלאת הפריון. עכשיו, שלא יתפרש כאילו אנחנו לא משקיעים בהייטק. ההייטק זה דבר מאוד מאוד חשוב למדינת ישראל, זה קטר שהוכיח את עצמו בשנים האחרונות. אנחנו משקיעים בהייטק מאות מיליונים, דרך העסקת עובדים גם בפריפריה. אם אנחנו לוקחים דוגמה את פארק ההייטק בבאר שבע, זה פארק שרוב החברות שם הוקמו בזכות המענקים או הגיעו לשם, ובמקום להתפתח בתל אביב, אז הם עברו לבאר שבע, בזכות המענקים שנתנו להם, במסלול שהוא מעודד את השכר הגבוה. ואותם אנשים עובדים שם בפארק, יש מאות עובדים, וחברות שמתקיימות שם בזכות המענקים שהם קיבלו מרשות ההשקעות.
ואתה בעצם עושה את העניין הזה עם הפארק הזה, וגם מביא מפעלים וחברות גדולות למקומות כמו נצרת, ולא רק באר שבע, מקומות כאלה, וזה בהחלט נפלא. אבל דוקטור רון תומר, ודרך זה אולי תתכתב עם מה שאתה רוצה להגיד, אני קצת מבולבל. מה בין הייטק, ואפרופו הפארקים הללו, לבין התעשייה?
איפה? בוא אני אתראה שתי דוגמאות שהם אולי יפתרו את כל התעלומה במרכאות. נגריה, נכון, אנחנו מדמיינים בראש בנגריה, רואים איזשהו מחסן ישן עם מסורים חשמליים לכל היותר, נגר עם היפרון מעל האוזן, הנה דוגמה, מפעל בונסאי רהיטים, נגריה מהצפון, אבל אם אתה תגיע לשם אתה לא תראה נגריה, אתה תראה מכונות אוטומטיות, אתה תראה מערכות מחשב ששולטות בכל קווי הייצור, אתה תראה רובוטים שחותכים את העצים ומסדרים, מוציאה את אחד ממוצרי הנגרות האיכותיים ביותר שאפשר בישראל, מתוך מפעל שהוא כולו הייטק. אבל אם הייתי אומר לך נגריה, הייתי אומר למה, זה עסק של פעם. לגמרי לא. וכך הוא עושה את זה ביעילות, בחדשנות, והוא גם מוריד מחירים. דוגמה נוספת, כל מי שמגיע לירושלים יראה עכשיו את המפלצת, הבניין הגדול והמפואר, שנקרא הספרייה הלאומית החדשה. מצופה באלפי מטרים מרובועים של שיש ירושלמי, אורגינלי, מכובד. יש מפעל בישראל שנקרא שיש ירושלים, שהוא בעצם היחידי שמייצר את האבן הירושלית כמו שהוא. בשביל הפרויקט הזה, אם היה צריך לעשות עבודה ידנית, אולי גומר אותו בשנים, ואני גם לא בטוח שיכול להיות מחיית תמחיר כמו שאפשר. בזכות רשות השקעות, השקיעו שם ברובוטיקה, רובוטים שתופסים את הלוחות, שחותכים אותם, שעושים חלק גדול לבד, ופתאום המפעל לא רק שיכל לעבוד ולתת תפוקה גדולה בשביל מה שהספרייה צריכה, אלא גם במחירים אטרקטיביים. והדבר הכי חשוב, שאלתו וגם ציין שלומי ברמת העובד, הרי בסוף אנחנו אנשים של אנשים, של העם שלנו. השדרוג של המפעלים מביא שדרוג לעובדים. תקח מפעל שיש, תחשוב על העובד של פעם, שהיה עובד עם איזושהי מחרטה ידנית, ועם מלא אבק וכל הזה, נכון. ועושה איקס לוחות במשמרת. היום העובד הזה מפעיל רובוט. העובד שמפעיל רובוט מקבל שכר הרבה יותר גבוה, כי הוא כבר לא עובד עם איזושהי מחרטה ידנית, אלא בעצם הוא עובד שמפעיל טכנולוגיה. אז נכון, לחתוך שיש זה לא הייטק, אבל להפעיל את המכון ולהשתמש במכון שחותך את השיש, זה סוג של הייטק. וזה בדיוק הדברים שאולי לא היו קורים אם רשות השקעות לא הייתה נכנסת לתוך התהליך, תורמת את חלקה, עוזרת לתעשיין לקחת את הסיכון כי רובוט כזה מאוד יקר, וזה בדיוק העשייה שרשות ההשקעות עושה ולמה היא חשובה.
אבל אני חייב להוסיף. שבלי התמעת הטכנולוגיה, השוק העולמי אין נסגר לנו, ולנו חשוב מאוד שהתעשייה הישראלית תתחרה במרחב העולמי, בשוק העולמי, ותהיה אטרקטיבית. הדרך היחידה זה שהטכנולוגיה בעצם תפיק יותר, הציוד המתקדם יפיק יותר, התפוקה תהיה כזו שגם העובד יפיק יותר, השכר שלו לא יהיה מותנה באיזה שכר מינימום שנקבע בהחלטה בממשלה או בכנסת. כשאנחנו בוחנים את הכנסת הציוד המתקדם, אז יבואו כאלה ויגידו, אבל זה מפטר עובדים. ואני אומר, לא. בכל המבחנים שאנחנו עשינו, ראינו שבסוף, מצבת העובדים גדלה במפעלים כאלה, כי הייצור שלהם גדל, כי הם משתמשים בעובדים האלה למטרות אחרות, שהן יותר מתאימות לעידן שלנו, לצרכים שלנו, לצרכים של המפעל, לתחרות הנדרשת, ולכן אנחנו נמצאים, גם המדינה וגם התעשיינים נמצאים באיזשהו מקום שהתהליך הזה מוביל אותנו לכדאיות של כל הצדדים.
אני רוצה לזרוק כאן תפוח אדמה לוהט לתוך הדיון הזה, ולשאול אתכם את העניין הבא. אני מדבר על חוק עידוד השקעות הון, שאחד הדברים שהוא בלב העניין הזה, זה חוק מאוד ישן. השאלה האם היום רלוונטי שתנאי הייצוא יהיו 25%, האם זה תנאי ריאלי ולא מפיל ואין פה חסם?
אני כבר שנה וחצי בתפקיד כאן, ואחד מהדברים הראשונים, התובנות הראשונות שהגעתי אליהן, זה ששנות ה-70 של המאה הקודמת, שמדינת ישראל הייתה צריכה כסף זר, נגמרו. יש לנו עתודות של מתח ברמות שאנחנו יכולים מאוד מאוד להיות גאים כמדינה. ולכן בחוק ההסדרים הבא, אנחנו ביקשנו לשנות את הסעיף הזה, וביקשנו להוריד את אחוז הבר תחרות מ-25% מינימום, ל-15%. אנחנו לא מוצאים תמיכה גם באגף התקציבים באוצר, ולהם יש את הסיבות שלהם, אני לא יכול לפסול אותם. אבל אני מקווה שאנחנו נגיע להבנות בעניין הזה, שנבין שאם אנחנו רוצים תחרות בענפים שהם מאוד בעייתיים ביוקר המחיה, כמו מזון, הדרך היחידה זה ליצור תחרות, ואם אנחנו רוצים ליצור תחרות, זה להקים מפעלים נוספים, והדרך להקים מפעלים נוספים, זה להוריד את אחוז הייצור שמחייב על פי חוק לידוד השקעות הון, כי בלי זה, הענפים האלה לא יוכלו להשתלב בחוק לידוד השקעות הון.
אני קצת יותר משוחרר בלשוני בהקשר הזה לגבי האוצר, כי אני רואה את זה כבר הרבה זמן. לצערי, הפקידות באוצר, בעיקר באגף תקציבים, מסתכלת על הכל באקסלים. החיים של אנשים הם לא אקסלים. למעשה היא אומרת, בוא, אם לבן אדם לא משתלם להשקיע, למה צריך רשות השקעות? משתלם לא ישקיע, לא משתלם לא ישקיע. המציאות מראה אחרת. אם אתה באמת רוצה להביא לפריפריה את העשייה, אתה צריך לתת איזשהו אינסנטיב לאותו אחד. אם אתה באמת רוצה שתהיה תחרות אמיתית עם מדינות שבהן השכר הוא מעליב, כמו טורקיה, כמו מצרים, כמו הודו, כמו סין, שם משלמים שכר מינימום $200, אתה חייב לתת אינסנטיב לבנות את המפעלים, כי התחרות מאוד קשה. ולכן, עם כל הכבוד לאנשי אגף תקציבים, שרואים רק פן מאוד צר של העניין, הם עושים טעות, כי בסוף החיים עצמם הם בעצם היום יום, והיום יום אומר שלולא התמריצים, לולא עבודת הקודש שרשות השקעות עושה, תהיה לך ירידה בתעשייה בפריפריה, ומי המעסיקים הגדולים בפריפריה? אין שם הרבה מסחר, אין שם הרבה שירותים, לצערי גם אין שם כמעט חברות הייטק, תוכנה וכך הלאה. אם אנחנו נאבד את המפעלים, אנחנו נגדיל עוד יותר את הפערים החברתיים, ולכן, עם כל הכבוד לאנשי האוצר, אני אומר, שחררו, זה עובד, זה הצליח, נכון, אולי צריך להתאים את זה מאז ימי קפלן, אבל הדברים האלה נעשים, ותכף נעשים בכל העולם. אירלנד, מדינה לא פחות חכמה מאיתנו, עושה איזה המון המון זמן, ומעודדת עוד יותר ועוד יותר למשוך השקעות פנימה במנגנונים כאלה. אז עם כל הכבוד לאוצר, התעשייה הישראלית ומשרד התעשייה, הם אלה שרואים את התמונה המתכללת, וצריך להשאיר את זה ולתמוך בפעילות.
ההנחה שהחוק מ-59 לא השתנה, היא הנחה לא נכונה. החוק כל הזמן שומר על הרלוונטיות, הוא מתעדכן, הוא עושה את ההתאמות הנדרשות. היום לגור בתל אביב זה איזה לוקסוס שאין לרוב תושבי המדינה. הנהירה, במיוחד לצעירים, הנהירה היא החוצה, למעגלים עכשיו במרכז, ואחרי זה יהיו מעגלים יותר גדולים, ואנחנו חייבים להבין שאם אנחנו בונים תעשייה מתקדמת שתענה לצרכים של הדורות הבאים ושל הדורות הצעירים כאן, אנחנו בעצם פותרים המון בעיות, כמו לדוגמה בעיית התחבורה, אנחנו רואים תל אביב כולם פוקקת. אם אנחנו נפזר, כוונה יהיה תהליך כזה שתהיה התפזרות של האוכלוסייה, גם ליישובים שהם מעבר לתל אביב וגוש דן, אנחנו נהנה מכל העולמות. ולכן צריך לפתח עכשיו את אזורי הפיתוח, צריך להשקיע בהם. והדרך היחידה להשקיע בהם, להשאיר את התושבים בקהילה שלהם, לחזק את הקהילה שלהם, כי תגיע אוכלוסייה חזקה, הדרך היחידה לפתח תעשייה מתקדמת וחזקה.
עכשיו, אני רוצה לשאול אתכם שאלה שאולי היינו צריכים לפתוח בה. תראו, אנחנו נתקלים במצב שאין לנו מורים, אין לנו שוטרים, אין לנו אפילו סרנים בצהל. אנשים הולכים להייטק. למה שבחור או בחורה צעירים הלכו לעבוד במפעל ולא בהייטק? נדמה לי שאני אתחיל איתך, דוקטור אנטומר.
אז קודם כל, בוא נדבר על שכר. הרי בסוף, אתה יודע, יש עוד הרבה סיבות טובות, אבל הרמה התועלתנית הישירה של בן אדם זה שכר. השכר הממוצע בתעשייה גבוה מהשכר הממוצע במדינת ישראל. אם אין לו טועה, הוא עומד היום בערך על 14,800 שקל. אפשר לפתוח בתעשייה ולייצר קריירה, קריירה לחיים, להחזיק משפחה בכבוד, לגדול ולהתפתח, ואתה לא חייב להיות רק מנהל. איש טכנולוגי, בעל ידע וניסיון, מהר מאוד חוצה את השכר החמש ספרתי, ומגיע גם ל-20 ו-30 אלף שקל, מקיים משפחה בכבוד, וזו כבר סיבה אחת. הסיבה השנייה זה הידע, זה עבודה מאתגרת, זה עבודה שמפתחת אותך כל הזמן, ובעצם יוצרת כל הזמן פיתוח בעניין. והדבר השלישי והאחרון, כן, הדבר הזה מייצר בסוף מוצרים. ואני, שאני מסתייל גם הרבה במפעלים, אני שומע באיזה גאווה מספרים לי העובדים, שהם מגיעים ב... כל מיני קונסטלציות אחרות, לחבר הביתה, לאיזשהו מרכז קניות, ורואים את המוצרים מפס הייצור שלהם שם. בוודאי כשהם נוסעים לחול ורואים את המוצרים שלהם שם. ולכן אני אומר, יש פה עולם ומלואו, עולם שמכבד את העובד, מעשיר אותו באלף ובעין, ובעיקר, אני אומר, מעבר לאושר ולאושר, גורם לו בעצם לבנות קריירה מכובדת, טובה ומשמעותית.
צריך להפסיק לראות את התעשייה עם הסטריאוטיפ הישן, מלפני המון המון שנים במקום המדינה. תעשייה עובדת, יוצרת, יש ציוד מאוד מתקדם בחלק גדול מהמפעלים שאנחנו מבקרים בהם, וכל מה שקשור למחקר ופיתוח, כמעט בכל תעשייה אתה רואה את המחלקה שהיא הולכת וגדלה בכל מפעל, בתנאים מאוד טובים, השכר הוא מאוד טוב, האנשים מאוד צווי רצון, כי אני מדבר עם האנשים שעובדים בתעשייה, אמרתי, אנחנו מבקרים שם לא מעט, ולכן התעשייה, עם כל הכבוד להייטק, ויש הרבה הרבה הערכה להייטק, התעשייה לעניות דעתי זה מקום מאוד מאוד מעניין להיות בו. יוצרים דברים, עושים דברים יש מעין. אני חושב שהתעשייה היא מקום שאנשים יכולים למצוא את עצמם עם כל היצירתיות שלהם. וחשוב לנו מאוד להבהיר את זה. נגמרו הימים האלה של תעשייה של שנות ה-70 במאה הקודמת. אני לדוגמה אמרתי, אני אומר את זה בכל פורום, שאם מחר יבואו ויגידו לי, תשמע שלומי, בוא תתמוך במפעל של מתפרה ל-400 עובדים באזור פיתוח כמו סדרות או יוקנעם, אני מיד אשלול את זה. אני אשלול את זה כי אני חושב שזה כבר לא עונה לצרכים של העובדים היום. אנחנו חייבים להבין לאיפה אנחנו שואפים.
אני חושב שאנחנו יכולים כאן לנפץ מיתוס בשיחה הזאת שלנו, מיתוס טרגי, מכיוון שבזיכרון שלי, כילד שגדל כאן בשנות ה-80, מפעל זה לחם עבודה, זה שריפת צמיגים, זה הפגנות, זה מקום שאי אפשר להתפרנס, זה משפחות מרובות ילדים, וגם אם הם מעוטות ילדים, אז ההורים חיים בצנאה, מה זה צנאה? צנאה זאת מילה יפה, מצוקה אחת גדולה. תנו לנו להרגיש שזה לא ככה.
לגמרי לא, זה גם עבודה יותר מזה, זה עבודה עם ראש ולא רק עם ידיים והרבה דברים אחרים. פשוט הדרך הכי טובה היא לעשות ציורים במפעלים, לבוא ולראות, לדבר עם העובדים, ובמיוחד, אני אומר על דווקא בפריפריה, בעיירות הפיתוח, אתה רואה שכבה של משפחות, כן, את הבתים שלהם, את סגנון החיים שלהם, והכל הגיע מאותם עבודה במפעלים. אבל אני אגיד יותר מזה, יש גם בזה גם הרבה גאווה. אם בעבר תמיד היו מדברים על התעשיות הביטחוניות שמאוד גאות, כי במלחמות ישראל נותנות פה את התמיכה לכל הציוד, אם זה טנקים, נגמשים, דברים אחרים, היום יש לך הרבה יותר. דיברתי עם, היו שני מפעלים בישראל שבתחילת הקורונה הסבו את עצמם לייצור מסכות, לא היו מסכות בישראל. אתה יודע באיזה גאווה עובדים היו כשהם הבינו בעצם שלולי המסכות שלהם, ולהזכיר לך, בגל הראשון פחדנו אפילו להסתכל ממרחק קילומטר על חולה בקורונה, בזכות המוצרים שלהם, האנשים, זה, את החלק מהירקות בדיקה, דברים אחרים, אנחנו ידענו לייצר פה ברגע כשזה קיים, ולכן יש בזה גם הרבה גאווה, אבל זה לגמרי לא עבודה של פעם. אנחנו, יחד עם רשות השקעות, מכניסים פריון לקווי ייצור, ואולי למי ששומע, פריון זה נשמעת מילה גדולה, אבל פריון זה בעצם אומר טכנולוגיית ייצור חדשנית, טכנולוגית שבה העובד כבר לא מייצר בידיים. סבא שלך, אני בטוח שהיה פועל מוכשר וידע לעשות באור הרבה דברים נפלאים. אם המפעל אור שלו היה קיים היום, כנראה שהייתה זרוע רובוטית, שהייתה תופרת, חותכת ועושה הרבה דברים, והמפעיל שלה היה איש מאוד מתוחכם שמשתמש בהרבה יותר מאשר בידי האומן שלו. זה בדיוק הסיבה. פרנסה טובה, מוצרים עם גאווה וסביבת עבודה מכבדת.
כנפי צמיחה. מבית הרשות להשקעות. רוצים לשמוע עוד על מסלולי הסיוע של הרשות להשקעות עבור התעשייה הישראלית? דברו איתנו. וואטסאפ 055-972-7071.
שלמה, עוד עניין אחד שאתם עוסקים בו, והוא מאוד מעניין אותי, כי הרבה מדברים על נדלן ועל המצוקה. אתם גם מגיעים לעניין של דירות להשכרה. עכשיו, כשאני אומר את זה, זה נשמע קצת כתעלומה, אז תגיד לי על מה אני מדבר בעצם.
חוק לעידוד השקעות הון, פרק 7 מתייחס לעידוד הקמת מבנים להשכרה, מבנה מגורים, לא תעשייה, ושם יש הטבות מס מאוד מאוד טובות, ואנחנו רואים שיש ביקוש ער מאוד, אנחנו מקבלים עשרות ומאות בקשות כל שנה, כדי לסייע ליזמים להקים מבנים להשכרה. אני חייב לומר לך שהיום יש לנו צבר בקשות של מעל 10,000 יחידות דיור להשכרה, ואנחנו מטפלים בהם במהירות מרבית כדי לאפשר את הקמת המבנים האלה, כדי שיזמים ילכו להקמת המבנים האלה בתחושה שהם קיבלו את הזכויות שלהם על פי חוק, ויש שם באמת הטבות מס גם למחירת הדירות, החלק שאפשר למכור, וגם לדירות להשכרה, לטווח ארוך. לדעתי, כל מי שלא הולך למסלול הזה, הוא או שלא מבין בתחום, או שהוא ביודעין מפסיד המון, המון נתבות מס, ופועל יוצא שלהם זה הכנסות שיכולים להישאר אצלו. אנחנו יודעים שיש בעיית מגורים מאוד קשה במדינת ישראל, במיוחד במרכז הארץ, ואני חושב שאנחנו יכולים להיות, עם היזמים כמובן, התשובה הטובה ביותר לבעיית המגורים בהשכרה.
אני רוצה לפתוח עכשיו נושא שיוביל אותנו אולי לקראת סיום השיחה שלנו, אבל הוא די סוגר לנו מעגל עם מה שפתחנו בו. וזה עדיין מתקשר כי החוק הזה הוא באושיות של העניין, כן? והוא זה שמוביל אותנו. והחוק לעידוד השקעות הון הייתה תפיסה שהוא מסייע בעיקר לחברות ענק. ואם שומעת אותנו תעשיינית בתחילת הדרך, איך היא יכולה לקבל סיוע מהמדינה? הדלת שלכם פתוחה גם בפניה, נתחיל איתך שלמה, ואז רון תוכל להוסיף את ההיבטים שלך, כי נדמה לי שאחת המטרות שלנו כאן היא לגרום לאנשים לא ליזום רק סטארט-אפים, אלא ליזום גם מפעלים.
אז הנה, יפה מאוד, הרמת לי יפה מאוד. יש לנו בחוק לעידוד השקעות הון, החוק הזה שמ-59 וכל הזמן...
כן, מתעדכן, אתה אומר.
מתעדכן. יש מסלול, שאותת מסלול מפיתוח לייצור. אם אתה נמצא בתל אביב, או לא משנה באיזשהו מקום, ויצרת אב טיפוס, ואתה רוצה לבחון את הכדאיות הכלכלית שלו, ולאחר מכן להחליט שאתה רוצה, אחרי שבחנת את הכדאיות הכלכלית שלו, אתה מבין שאפשר לייצר אותו בקווי ייצור, אתה מבין שהוא כלכלי, אתה יכול אחר כך להקים מפעל על סמך המוצר הזה, ולמכור אותו. אז לגבי המסלול הזה, לדוגמה, אנחנו יצאנו גם דרך החוק, וגם במסלול שהוא על פי החלטה בינינו לבין אגף התקציבים, שבו אנחנו אומרים, חברים, מי שיש לו מוצר שנבחן ונמצא ככלכלי, אפילו נמצא ברמת האב טיפוס, ואתם רוצים לבחון אותו ברמה כזאת שהיא קטנה כזאת כדי לא לאבד כסף, אנחנו כאן מוכנים לקחת אתכם את הסיכון. בואו, אנחנו ניתן לכם כסף, ואם זה יצליח, אנחנו גם נפעל איתכם להקים את המפעל כמה שהוא צריך להיות גדול, וניתן את המענקים ואת הטבות מס הנדרשות.
אני אשלים את שלומי בשני דברים. קודם כל, אני מזמן טוען, וזה בדיוק מתכתב עם התוכנית ששלומי דיבר עליה, שאנחנו לא צריכים להיות גאים שאנחנו רק סטארט-אפ ניישן, אנחנו צריכים להיות סקייל-אפ ניישן. מה זה אומר? אנחנו לא צריכים לפתח מוצר ואז למכור אותו ביוקר למפעל בעולם שיפיץ אותו לכל העולם, אלא לפתח את המוצר פה, לייצר אותו ולהפיץ את המוצר מפה לכל העולם, וזה בדיוק מתכתב עם התוכנית הזאת. אבל דבר נוסף, עידן, אני לצערי רואה איזושהי שינוי מגמה מדהיגה שפה בדיוק רשות ההשקעות נותנת את הפתרון. אני נכנסתי לתעשייה לפני 27 שנים, מפעל משפחתי, דור שני, הייתי עובד מספר 4 בחברה. החלום שלי היה לקחת את החברה ולעשות אותה גדולה. דבר היום עם אותם יזמים, יזמיות, אנשים עם מפעלים קטנים היום, בגלל שכל כך קשה להם, בגלל שכל כך מורכב להם, כל כך שמפחדים להשקיע יותר, הם בעצם החלום שלהם קצת השתנה, והרבה אומרים לי, החלום שלי לא להיות גדול, החלום שלי שגדול יקנה אותי. ואני חושב שזה רע לכלכלה הישראלית, כי אנחנו רוצים לפתח פה כמה שיותר מפעלים וכמה שיותר תחרות מבית.
אז זה בעצם החזון שלך, כשאתה מסתכל גם על דברים שקורים בעולם, כמו מי היית רוצה שנהיה בכל עוד אתה נשיא התאחדות התעשיינים?
תראה, אני אגיד שניים. קודם כל, אירלנד היא דוגמה טובה למדינה שבאמת ידעה לפתוח ולהכניס הרבה תעשייה פנימה ולעודד אותה פנימה ולמשוך חברות ענק וחברות קטנות לגדול לחברות ענק. אבל אני היום שומע מה גדולי עולם, שמעתי את נשיא ארצות הברית הקודם, טראמפ, ואני שומע את ביידן היום. והם במפורש מבינים היום מה שהכלכלה התיאורטית עדיין לא מבינה, ומה שבעבר מנהיגים פחות הבינו, שבעצם חלק מחוזק מדינה הוא לשמור את התעשייה בישראל. ה-Make America Great Again של טראמפ הוכרז בסיאטל, במפעל של בוינג, על רקע של עובדים של בוינג, והמעשים שטראמפ עשה וביידן ממשיך בצווים הנשיאותיים שלהם, שזה לא סתם אמירה, זה צווים עם הרבה משמעות שנותנים מדיניות, הם אומרים, אני מביא את התעשיות שהתפזרו לי לסין, להודו, לבנגלדש, למקומות אחרים, אני מחזיר את התעשיות הביתה. אני רוצה מנהיג ישראלי שישים את זה על האג'נדה של אחד מחמשת הדברים החשובים לטרם שלו, בתקווה שיהיה לנו גם ראש ממשלה, שהוא לטווח ארוך ויודע, יכול גם לבצע. זה מה שאני רוצה, זה החזון שלי, אני בטוח שיחד עם מרכז השקעות, ועם גורמים נוספים נוכל לבנות דבר כזה.
רשות השקעות,
רשות השקעות, סליחה, אתה צודק.
כן, כן, מיתוגים מחדש עם דבר שקורה. הנושא האחרון שלנו, לדעתי, יהיה משהו קצת קטגורי מצידי, ותתווכחו איתו. תראו, בסוף, זה נכון שכולנו רוצים ציונות, ורוצים את השיר של אלתרמן, קורם אור וגידים אף יותר ממה שהוא קיים היום, אבל יש גם את עניין יוקר המחיה. אם אני צריך לשלם על החקלאות כאן ועל התעשייה הרבה יותר ממה שאני יכול לשלם על מוצר מיובא, אז בתור בן אדם שלא מרוויח מספיק לטענתו, ועזבו אותי, מדבר על אנשים שהם באמת אין להם את האפשרויות האלה, זה דבר שאת אוזנו של המאזין לא מביא לתמוך בתעשייה. מה עושים כדי לאזן בין הצרכים? נתחיל איתך שלום, ואז רון יצטרף.
תופעה אומנם ראשונית, אבל אני כבר חש אותה, פחות מפעלים מוקמים במדינת ישראל. אני חושב שהתופעה, אני חש אותה ואני מאוד חרד ממנה, כי אם אנחנו רוצים באמת ליצור אפשרויות של תעשייה מקומית שהיא תהיה גם מתחרה טובה ביבוא, זה רק ליצור תחרות. וכדי ליצור תחרות אנחנו צריכים יותר תעשייה כאן. אנחנו צריכים, כפי שאני אמרתי, צריך להוריד מבחינתנו כדי לתת את המענקים ואת הטבות המס, צריך להוריד את הדרישה של מינימום 25% לייצוא, כי היא כבר לא רלוונטית, להוריד אותה ל-15%, ליצור מצב שיותר ענפים יוכלו לקבל את ההטבות ולייצר במדינת ישראל, אין שום סיבה, בהרבה מהענפים אין שום סיבה שהענפים האלה לא יתחרו ביבוא למדינת ישראל, כי בסך הכל יש טכנולוגיה מאוד מתקדמת, התעשייה מטמיעה טכנולוגיה מאוד מתקדמת, הייצור פר יחידת מוצר הולכת וקטנה, ולכן אנחנו חושבים שכדי להוריד את יוקר המחיה, זה מצד אחד ליצור תחרות, מצד שני לשלב עובדים מקצועיים יותר, שיפעילו קווים מתקדמים יותר ומכונות מתקדמות יותר, ההכנסה שלהם תגדל וההכנסה הפנויה שלהם גם תגדל. השילוב בין שני הדברים האלה, לדעתי, גם יורידו בשלב כזה או אחר את יוקר המחיה, אבל שזה יהיה באופן טבעי, לא דרך כל מיני מכסים וכל מיני דברים כאלו או אחרים, אלא כלכלה טבעית, שאם אתה מנווט אותה נכון, אמנם זה לא מהיום למחר, אבל אם אתה מנווט אותה נכון, תעשייה ישראלית יכולה להיות גם פתרון ליוקר המחיה.
טוב, עידן, אני אגיד ככה, בתוך המי אני חייף, אני שומע את הקולות. זה נכון שכשאתה פותח את זה עם אנשים שמתלוננים שיקר להם, אז אתה מבין שהדיור הוא באמת הבעיה הקשה ביותר, כי אומר בן אדם, תורידו לי את העול של המשכנתא או השכירות, לא משנה לי כל השאר, והחינוך, כן, גם מוצרים טוענים שיקרים פה. עכשיו, אם היינו עושים פודקאסט נפרד, הייתי יכול להסביר לך הרבה ניתוחים למה בעצם, מה הגורמים האמיתיים ליוקר מוצרים פה לעומת העולם, למשל המעם הגבוה, למשל הרבה מיסים עקיפים שמוטלים על ידי הממשלה וכו', אבל אני לא בא להתווכח כרגע אם יקר פה וכמה יקר פה, אני רוצה להעלות שאלה אחרת. הרי באמת אפשר לבוא ולהגיד בוא נביא מאיפה שזול, אבל מצד אחד אנשים רוצים לעבוד פה ולהרוויח בכבוד, והשכר מינימום היום כבר, אם נעשה אותו בתרגום דולרי, הוא 1,600 דולר לחודש, והוא הולך לגדול לפי עסקת החבילה שהמעסיקים עשו עם ההסתדרות. ותנאי עבודה טובים, ויש עבודה לרוב האנשים. ומצד שני אומרים, אבל בגלל שזה יקר, בוא נביא למשל מטורקיה, ששם משלמים שכר של 150 דולר, ששם יכול להיות שהתנאים הסוציאליים לא משולמים, ששם יכול להיות שלא צריך להשקיע הרבה כסף ולשמור על איכות הסביבה, אבל העיקר נביא מה שזול. ויש משהו פגום בטענה הזאת, כי בסופו של יום, התועלתנות לטווח קצר של לחסוך את החצי שקל בשביל לקנות מאוד בזול ממקום אחר, תשלח פה הרבה אנשים בלי מקומות עבודה הביתה. הרי אנחנו מייצרים בישראל מתוך ציונות, מתוך גאווה ומשלמים שכר גבוה, מתוך רצון של העובדים שלנו יהיה טוב. אז איך כן פותרים את זה? נחזור לתחילת הפודקאסט. בונים יותר מפעלים. לוקחים קטנים ועושים אותם גדולים, עושים תחרות מבית, משדרים בכלל את הסביבה העסקית, שיהיה פה יותר זול לייצר. אז אנחנו לא נסתה בפודקאסט הזה לדיון המאוד עמוק והארוך הזה, אבל חלק ממה שרשות השקעות עושה, וחלק ממה שהתעשייה עושה, אם רק ייתנו לנו לעשות, הוא הפתרון, הוא לגמרי לא הבעיה.
אני מאוד שמח שיש כאן הרבה ציונות בתוך העניין הזה, מכיוון שזה חלק שאנחנו כנראה צריכים לזכור אותו, ולתמוך בכחול לבן.
לפני סיום אני מתאר לעצמי, אני חייב לומר שתעשייה, ואנחנו גם פועלים, כשאנחנו מדברים על תעשייה, מדברים על מרחב גדול של ענפים ושל עשייה ותעסוקה, היא היום נמצאת במקום שאנחנו צריכים לתמוך בה. אנחנו צריכים לעודד אותה, אנחנו צריכים להאיץ את הכנסת הטכנולוגיה, את עלת הפריון, ויש לנו הזדמנות מאוד טובה שהתעשייה גם תיצור איזשהו פיזור אוכלוסין במדינת ישראל, תחזק אזורים שהם יותר חלשים מאזורים אחרים שהם חזקים, ואני חושב שמדינת ישראל תהנה מכל העולמות. אז שם אנחנו.
ובאלתרמן גם נקנח, תראו, למרות האחדות באולפן הזה, הוא כתב אז, אין אחדות באומה הנולדת, אין שרשרת ידיים אחת, אין כתף, אין חזית מאוחדת.
אבל יש לא מעט מתוצרת הארץ. אני רוצה להודות לכם שהייתם איתנו, הדוקטור רון תומר, נשיא התאחדות התעשיינים ויושב ראש נשיאות המעסיקים והעסקים בישראל, שלמה עטיאס, מנהל הרשות להשקעות ופיתוח התעשייה והכלכלה. תודה רבה למאזינות ולמאזינים, תודה לעידו קינן ועומר סנש מפודקאסטיקו. בפרק הבא נדבר על ההייטקיסטים החדשים שמגיעים מהחברה החרדית. האם הם יכולים להשתלב בתעשייה והאם היא בכלל ערוכה לקבל אותם? מי, אם בכלל, יאלץ להשתנות. אני איתן קבלר, נשתמע.
כנפי צמיחה. הפודקאסט הכלכלי מבית הרשות להשקעות.
הרשות להשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה. משקיעים בתעשייה ישראלית.